אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים, עכשיו ברדיו על הגל. טל בלילה, סצנה תרבות רדיופונית עם טל בן סירה וערן צ'יצ'ו טל.
הייתי בטוח שכמעט הצלחתי להתחמק מה...
לא, ויותר מזה...
זה היה קרוב אבל...
נראה לי שאני אעמוד ו... אוי, איזה חריקה זה נותן. כי ככה אני מרגישה עם הגב שלי כרגע, אז אולי אני אעמוד ויעשה קצת תנועות. מה נשמע?
מה קורה, טל?
לילה טוב.
לילה מצוין, מה שלומך?
כן, שמעת, יש לנו הרבה חריקות פה היום. שלומי, סך הכל בסדר, יום שידורים ממוס היום.
אוקיי.
ליה חפץ פה, ומינה לוין.
שלום מינה, שלום ליה.
מה אתה אומר על האירוויזיון? מה אני אגיד?
א', מה, נכון?
לא ראיתי, אני חייבת להודות.
את מאנשי האירוויזיון או לא מאנשי האירוויזיון?
לא ראיתי, אז איך אני אנשי האירוויזיון? הייתי כשהייתי ילדה.
לא, בדרך, כשהיינו ילדים זה היה לזה וייב אחר.
מה, זה היה וייב כאילו בקטע של גם אחר כך ללכת שעה יותר מאוחר לבית ספר?
נכון.
כאילו ישנתי כל הלילה בגלל זה? שהייתי ממש קטנה?
אבל היה לזה איזה משהו אז.
מה, גם אירוויזיון, זה היה חתיכת דבר כזה, כאילו אני חושבת שכולם יודעים שהלוואי קיבל שתי נקודות, אתה יודע.
ואז זה כאילו נעלם לגמרי.
נכון, לקחו זמר אחד כמה שירים, חסכו.
זה נהיה מאוד שולי כאילו בכלל, בסצנה, וזה חזר מה, 10 שנים, 8 שנים בערך, משהו כזה.
לא, זה סוג של כזה, מה זה, זה הכוכב הבא, איך קוראים לזה?
לא, אבל האירוויזיון עצמו.
התחרות. לא, הוא כל הזמן היה.
אבל הוא היה מאוד נישתי, היה כאילו, זה נהיה א' של הקהילה,
כן.
הקהילה כאילו לקחו את זה לעצמם, משהו שלא היה לפני.
מה, מהשדנה כאילו, אתה חושב?
לא, אני חושב שאחרי.
לא, אתה נשמע לי קצת יותר מעורה, אבל אני...
אני לא מעורה, אני מנסה...
בתור
אני
ילדים,
מנסה...
גם בתור בתיכון, כאילו היינו חולים על זה.
שילדים, זה היה... מה שנקרא, היה קונצנזוס לגבי האירוויזיון, כולם
גם לא היה עוד, אני חושבת שהיה רק ערוץ אחד
בדיוק, אז גם שהיה את זה זה לא משנה, היה לזה איזשהו עילה מסביב זה והכל, ואז
אני זוכרת את הדיכאות שזה היה נופל על יום השואה או על יום הזיכרון, ואז זה כאילו תראה זה, אבל סליחו לי, איזה חרות לא יכלו להזיז, כאילו ידעו שזה נופל לנו
אנטישמים
לא יכלו להזיז את זה.
הקיצור, לא ראיתי. קיקי הודיע לי ביום שבת באיזה 7 בערב, אבא, אני בערב צריך לטלוויזיה. עשה לו, בשביל מה? אני רוצה לראות את האירוויזיון. אמרתי, סבבה, יאללה, שיהיה לך בכיף.
אתה תסתכל מוזר על הילד?
היה המבט, רציתי לזרוק כמה הערות באוויר, אבל אמרתי, היא לא מקשיבה. אז אני לא אגיד לו, אם היא לא הייתה, כנראה הייתי זורק. אבל אמרתי, טוב, וזכור לי איזה משהו שפשוט העיר את הילה. כנראה באחת בלילה, לעדכן אותה מה היו התוצאות.
תשמע, היא מדהימה, וגם אתה ראית שעכשיו הם הגישו תביעה.
לא.
איסלנד, מישלנד וכל החברים.
אוקיי.
שהיו רמאויות. לא יכול להיות שהיא קיבלה כזה מקום גבוה, ועוד גם חביבת הקהל, היא הייתה בכלל, יכולה לזכור תכלס.
אבל...
ואז הלכו ובדקו בוועדה של הזה, ואתה יודע, רצלם... לא רק שזה יצא תקין, הרי הפיקוח שם על ההצבעות הוא הרי סטרילי.
אבל גם
יש להם גם חברה שבוחנת את ההצבעות תוך כדי, זה הכי משוכלל בעולם.
אבל הבנתי שגם הייתה מקום ראשון רוב הזמן, לא? תוך כדי, או שלא, או מה, לא הבנתי.
כן, היא זכתה מקום שני, אז מן הסתם, היא הייתה גם מקום ראשון תוך כדי, והקהל כאילו, בקהל היא קיבלה מקום ראשון.
אוקיי.
שזה, אתה יודע, גם הקהל יש להם הרי הצבעה.
שזה נורא מפתיע, באיזושהי צורה. זה מפתיע אותי הסיפור הזה.
אוי, תגיד.
כי בדרך כלל יש איזה כאילו, תדעת, מה שנקרא קו ישיר למה שקורה במדינה.
אז תראה, קודם כל,
ונכון, וזה
כאילו,
וזה נראה מוזר.
מה, שאהבו את השיר שלה? היא פשוט, קודם כל, באמת, היא כל כך השיר, עוצמתית, יש בה יכול, משהו מג'יק.
כן, אבל השיר יכול להיות מעולה. אבל בסוף אין מה לעשות, יש השפעות חיצוניות לדברים מסוימים.
אבל עדיין זה שיר
בעיקר,
מעולה, 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 אירוויזיונית.
אבל לא, אני לא בטוח ששופטים את זה בפן המקצועי של השיר
תראה,
עצמו.
סדרו לה שם מרפסת הרצל כזאת.
אוקיי.
בנו לה מונומנט, שהיא עולה, 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 כמו הרצל, כי זה בבאזל היה.
אוקיי.
אני אומרת לך, כי ראיתי איך עשו את זה, את האירוויזיון עצמו לא שרתי כדי לספר, אבל היא באמת, היא...
שנה שעברה ראית?
לא.
לפני שנתיים?
לא.
את כאילו...
אני לא, זה לא מעניין אותי,
אוקיי.
האמת. זה לא כל כך מעניין אותי, אבל פה זה עניין אותי, כי תשמע, זה חוויה, זה באמת נציגות, היא באמת שליחה, גם שנה שעברה, הם היו שליחות, זה שליחות בעולם כל כך קשה, זה שליחות, תקשיב, מה שהיא ספגה
לא,
שם,
אין ספק,
אבל
אין
בסופו
ספק.
של דבר זה התהפך, ואני כל כך שמחה, בזכות שיר, אין יותר משמח מזה, שזה דרך איזושהי אומנות, אתה יודע, בסדר, יכול להגיד אומנות גבוהה, אומנות, מה זה חשוב, אבל זה עדיין שיר, ועדיין יצרו אותו.
אני חושב שזה עזר, אני חושב שזה עשה עוד קצת, ההייפ שזה עשה, אני חושב שזה...
זה טוב להתעסק קצת בדברים כאלה.
כן, אני חושב שזה גם, כאילו דעת, אתה מסתובב בהרגשה של הנה, אצבע בעין, כולם שונאים אותנו כביכול, אבל כנראה שלא כולם.
בגלל שאנחנו כאלה מהממים, לא יודעים מה לעשות.
בדיוק, כנראה בגלל זה, את יודעת, יש כנראה זה משהו בתוך העניין הזה.
בואי, באה שם, תחשוב, עברה כזאת תופת.
כן.
שרדה שואה, היא שרדה שואה אישית. והיא באה, אני אומרת, מה? אני אומרת, מה הייתי יכולה אפילו דקה אחת להרגיש על הבמה, חס וחלילה לא מה שהרגישה בשואה, כן? אלא מה שהרגישה שהיא הייתה על הבמה שם. איך שהיא עומדת, ואיזה תהליך תרפויטי זה גם לצלקת כל החיים הזאת שלה. איזה תהליך תרפויטי מדהים, איזה זכות. וואו, אני אומרת, היא עומדת, בזכות זה שהיא שרה מדהים. בזכות עצמה, ואיך היא לקחה את זה, בעיניי זה. זה בכלל לא משנה כמה התחרות הזאת היא גבוהה או לא גבוהה.
השיר טוב באמת? השיר טוב, שמעת אותו?
כן, מבחינת אירוויזיון.
מהתחלה לסוף? שמעת אותו מהתחלה לסוף?
כן, בנסיעות, אתה יודע. קרן פלס עשתה פה עבודה נהדרת, אני חושבת שזה שיר מאוד אירוויזיוני, מאוד מרגש. כן, סטייל שירי מימון, שאני מאוד אהבתי את השיר של שירי מימון. זה דרך אגב השיר הכי מושמע.
כן?
כן, של האירוויזיון עם הישראלי הכי מושמע, זה דווקא שירי מימון, לא דנה אינטראז'ה. כן? ואחרי זה ראיתי, היום ראיתי, שירי מימון עם מספר אחת, השיר כאילו הישראלי, המושמע בישראל מהאירוויזיון בכל הזמנים, אוקיי?
מה עם נטע ברזילאי גם?
לא הכי מושמע. שירי מימון הכי מושמע, השני זה נתתי לחיי, אתה זוכר, הם הלכו הרי לאירוויזיון. והשלישי זה
הבני ביבו. הבני ביבו.
כן, הוא השלישי.
וואלה.
כן.
אבל היה גם את זה של גלי התאריך, זה של גלי התאריך.
הללויה.
הללויה.
הוא לא הכי מושמע.
באמת?
אנחנו לא מדברים על מושר וכאלה. אבל איזה שיר...
הללויה, שיר מעולה.
אבל הללויה זה שיר שאתה בעיקר שר אותו.
אנחנו
מדברים על מושמע. מה זה משנה? בחרת שיר למישהי מיוחדת, נכון? אפשר לדעת מה קורה שם?
בחרתי שיר לאשתי.
או.
שיש לה יום הולדת היום. וכתבתי לה גם ברכה.
אה, נכון, אצלכם זה המנהג הזה. רגע, אנחנו מקריאים לה?
כנראה שכן.
יאללה.
עכשיו אני אספר גם קצת על הברכה רגע, כדי שאני אסביר לך את הסיטואציה.
כן.
כמו שאת אומרת, אילה יותר חשוב לה הברכה מהמתנה.
היא צודקת.
כאילו מבחינתה, הברכה זה החלק הכי חשוב בכל
נכון.
ה... בכל... אני פחות מתחבר לזה, אני מבין את זה. אבל אני פחות מתחבר. עכשיו, בגלל שאני יודע, אז כבר שבוע...
לך זה לא חשוב דרך אגב?
לא.
מנתי.
לא ברמה של מבחינתי מזל טוב ביי תודה, כמו שאני גם לא מתרגש בימי הולדת, כאילו אני לא לוקח יום חופש, זה לא אם זה לא איזה משהו ש אז, כאילו עוד יום
כן.
כאילו סבבה יום מיוחד וכן הלאה וכן הלאה, אבל
אתה
לא...
גם בן
לגמרי. בכל מקרה, בגלל שאני יודע שיהיה זה, אז רץ לי כבר שבוע שעבר, שמעתי איזה משהו בטיק טוק וזה התחבר לי להתחלה של הברכה, ואז התחבר לי המשפט הזה שאמרתי, יו.
זה יופי של תהליך, אתה עובר עם זה.
בדיוק, משם אני מתחיל את הברכה, ואז אמרתי, וואלה, אבל אחרי המשפט הזה, לדעתי אפשר להמשיך את הברכה. ואז אמרתי...
זה להייקו, אתה יודע מה זה הייקו?
כן, אני יודע. הקיצר,
זה יקצר לך את התהליך.
אז כתבתי את זה, ואז היא אמרה לי, לא, אני רוצה ברכה, אני זה. אז אמרתי, בסדר. אז אני אתחיל דבר ראשון במשפט הזה. שזה שתי, כאילו שתי שורות.
יש לך בזל שזה קשור לי לך, כבר הייתי עוצרת אותך במונולוג, הוא קצת היה בלופ.
גם את נתת מונולוג עכשיו פה על ה...
אבל אני מדברת בלי הפסקה, מה קשור?
בסדר, אבל...
תמשיך, בוא נשמע, אני כבר סקרנית, רוצה לשמוע מה היה ואיך התפתח.
את דווקא לא נשמעת סקרנית, נשמעת חסרת סבלנות, והוא
רוצה
שאני אסיים את האייטם.
כי רוצה לשמוע את הבשר של הברכה.
אני חושב שאת מתרצת פה עכשיו את העניין הזה, אני לא בטוח שזה אמיתי.
מה לא אמיתי?
אני באמת רוצה לשמוע את הברכה, פשוט רוצה שאני אסיים.
לא, אני רוצה שתקריא.
אני אקריא, אני רוצה, אבל אני עושה, בילדאפ.
נו.
בכוונה אני גם עושה את הבילדאפ.
נו.
כי אני רואה אתכם מה הפרצוף הנחמד הזה.
בסדר, כבר לא אומרת מילה, אני כבר בשקט התכופפתי ומחכה שזה ייגמר. אז יאללה,
אני רוצה
לשמוע את הברכה.
יאללה, אוקיי.
אז עכשיו רק ההתחלה שהיא לא אהבה ואז, או את הכל.
אני אתחיל את המשפט ואז אני אמשיך את זה ישר, כאילו, ייתן לך דקה לחשוב על להגיב.
המשפטה נתת את המשפט ולא סיפק, ואז היא ביקשה עוד.
לא נתתי לה, היא פשוט לא הסכימה, היא אמרה לי, אני לא רוצה, אני רוצה ברכה שלמה, לא רק משפט. המשפט הוא כזה, והוא נשאר אצלי. אשתי המדהימה, לעולם את עוד בן אדם, אבל בשבילי את כל עולמי. זורק את המיקרופון, הולך, תודה רבה, סיימתי. נכון או לא? והיא אמרה לא, והיא לא שמעה את זה. אמרה לי לא, אבל אני רוצה ברכה שלמה, ואני אומר לה, תקשיבי, זה חזק.
היא לא שמעה את המשפט?
לא, היא אמרה, לא אכפת לי מה המשפט, אני רוצה ברכה.
בלי לשמוע?
כן, היא לא הייתה מוכנה, שאני אקריא אותו. אבל נכון, משפט מצוין?
זה וואו.
תודה רבה והולך.
זה וואו, אני חושבת שזה היה וואו.
נכון?
כן, אתה רואה, לא היה לי מילים, הייתי ספיצלס.
בדיוק. שזה נדיר.
אתה רואה, לא היה לי מה להגיד, זה מה שהתרגשתי במשפט הזה.
אז זהו, ואז הייתי צריכה להמשיך את הברכה, אז השאלה אם אתה שאני אקריא את הברכה לאשתי היפה.
מה זה ברור, מה אתה עם הקשיבה?
אז יאללה, אז בוא נקריא. אז היה את המשפט הזה.
כן.
יאללה, היום זה יום הולדת שלך, והיום את מוערת יותר מרגיל. את מאירה את דרכי, את ממלאת את רוחי. את מכירה אותי הכי טוב, ואת מאפשרת לי להכיר אותך. המון מזל טוב, אהבת חיי, שנמשיך בדרך הזו, כי לדעתי אנחנו עושים משהו טוב, אם אני מרגיש אלייך את כל הרגשות האלה כל הזמן. שאני איתך טוב לי, שאני לא איתך, אני חושב עלייך. אוהב אותך תמיד.
יואו, זה מאמן!
אז הקדשתי לה את השיר.
או, כמה מפתיע.
של ברי סחרוף. אבל גם למה? למה?
למה, למה?
כי מחר אנחנו הולכים לראות את ברי סחרוף.
או, בשוני?
בדיוק.
אז הזמינו אותי להופעה.
אז מחר, אז אם את הזמינו תבוא, אנחנו תבוא איתנו.
לא, אני אמרתי לא.
את יכולה עדיין לבוא.
לא, אני מחר ביום, אני לא אתעורר לזה. אני ביום קשוח. אבל תספרו לי החיה.
אז בגלל זה גם מחרתי את ברי סחרוף, שזה גם מסתדר כי זה שיר יום הולדת, וגם מחר אנחנו רואים אותו.
אמנם זה obvious, אבל זה שיר שתמיד בא לי לשמוע.
לא, גם עשיתי לה מחר הפתעה על הבמה. הוא מעלה אותה לבמה מחר. להגיד לה מזל טוב.
מה?
ברור שלא, אבל זה יכול להיות מגניב.
יפה, ואתה זה עכשיו. יאללה, בואו נעוף.
רוצים להתעדכן בלוח השידורים שלנו? להגיב ולהיות מעודכנים? עשו לנו לייק!
עשו לנו לייק!
רדיו על הגל, גם בפייסבוק.
עשו לנו לייק! יאללה!
וואי, זה כיף, אין מה לעשות.
כן.
כיף איתו. כיף איתו.
לגמרי תהיה הופעה טובה. מאוד.
ברי סחרוף, כן, אתה רואה, אני מתחיל, זה מבלבל אותי. אני פעם ראיתי, הלכתי, יש מוצרים שאני נורא אוהבת, זה חנות כזאת שאני נורא אוהבת, קוראים לה לאוקסיטן. זה כל מיני סמים, קרמי, וזה של חברה מסוימת. שהכל שם זה כמו מתי ירוק כזה.
אוקיי.
אז יום אחד הלכתי בתל אביב, וראיתי אותו בשקט, עומד בתור בחנות.
וואלה.
חכה לתור שלו.
איזה חמוד.
פשוט כמו אילג, עמדתי בחלון רעבה, פשוט באיתי בו. זה היה לפני, בוא נגיד, בטח איזה 15 שנה, כן? אבל פשוט לא, אתה מכיר את זה, שפשוט עושה משהו שאתה לא שולט כאילו עכשיו, זה כמו שנפתח לך פתאום הפה. נופל לך לסת, וזה קורה. פשוט לא...
יש סביב, אבל אני צריך להבין את זה מחר.
מישהו נורא נחמד דרך אגב.
זהו, אני צריך להבין את זה מחר קצת יותר, כי אני אגיד לך למה. יש סביבו איזה עילה וגם סוג של איזה קונצנזוס, ברי, סחרוף, זה ברי והכל.
לא, יש המון שלא אוהבים אותו, מסתבר.
אז אני לא מהצד, אני כאילו מאוד...
או לא מחזיקים, או לא חושבים שהוא כזה מוזיקאי על, כמו שאני חושבת שהוא מוזיקאי על.
אז אני בסוג של בצד הזה דווקא.
שאתה לא מחזיק?
שאני... לא יודע, אני כאילו לא מבין על מה ההייפ, זה אני מתכוון.
מה?
כן.
קודם כל, אני...
ולא הייתי אף פעם בהופעה שלו לבד, כמו מחר.
אני הייתי בהופעה שלו, אבל מאוד מאוד מיוחדת, לא הופעה רגילה.
אני ראיתי אותו רק עם פורטיס מלא פעמים, אבל לא ראיתי אותו אף פעם לבד, כמו
שמחר. כן, אבל פורטיס זה מה, פורטיס... זה לא שהוא אוכל אותו, אבל הוא אוכל את הבמה.
בדיוק.
אני לא אוכל באמת, זה ברי, זה סבבה, אבל פורטיס זה גמר.
אז אני מחר אנסה להבין באמת אם אני...
אני לא יודעת, תראה, אני לא יודעת איזה מופע הוא עושה, כי החומרים שלו הם כל כך רב גוניים.
בדיוק.
אבל אני יכולה להגיד לך שקודם כל יש לו פרויקטים של שימורים. למשל, השירים של אבן גבירול, שהוא לקח, הוא עשה אלבום שלהם עכשיו, תבין, זה הכי לא מסחרי.
כן.
בוא. אלבום של איבן גבירול, אתה לוקח ומלחין, נדעתי עם ריאה מוכיח, אם אני לא טועה, תקשיב, זה מאסטרפיס.
נענה.
כן. אולי אחר כך אנחנו נשמע מזה קצת, זה מאסטרפיס, למשל, Cut of Stav, מה שנקרא, זה אחד השירים שאני הכי אוהבת שלו. עכשיו, זה לא השירים שבהכרח מכירים או יודעים, אבל הוא פשוט תפלא, לא, עושה
זה
דברים,
זה שהוא מוכשר
זמיר,
בוודאות.
או כל מיני, יש לו כל מיני, הייתי בפסטיבל לפני כמה שנים, מטאורה, לא יודע אם שמעת על הפסטיבל, אני חושבת ששמעת על זה. אם יש את זה, עדיין תלכו כזה.
בדרום, בשקיעה, שזה רץ.
לא, לא. בלילה, במספר המון.
עד הזריחה.
עד הזריחה.
בדיוק.
שאתה שוכב, וואי, פסטיבל מדהים, כל פעם קצת משנים אותו, אתה שוכב על מזרונים, כל הפסטיבל הוא בחושך מוחלט.
ומתחלפים אומנים.
הם באמצע, באור מאוד מאוד עמום, וממש אסף הכלום שום כלום. גם הפנסים שיש, אתה מוצא, כאילו אתה רוצה רגע אוכל או משהו, אז יש, מפלס דרכך לשם, ואתה בתכלס, אתה רואה כל הזמן את הכוכבים, כי זה טירוף, זה תמיד בלילה עם הכי הרבה כוכבים, ואני הייתי בפסטיבל הזה לפני שנים, שהיה ברור של הזריחה ברי עולה. עכשיו, אתה לא יודע, זה פעם ראשונה שאני חווה את זה, אתה שוכב שם, ויש טיפה הפסקה בין אומן אומן, וזה נע בין מוזיקה קלאסית לכל הסוגים. ואז פתאום אתה שומע, בואי הביתה, כזה פתאום. בלי כלים. ככה, את ברי כזה, יצא לי זיוף זוועה, אבל לא משנה. פתאום הוא אומר, לתוך הוויד, שנייה לפני שעולה השמש, וואי, תקשיב, זה החוויה, וכולם התאספו סביבו. ושרו איתו, עכשיו זה מרחק שלי ושלך. אין דיסטנס. הוא באמצע, וכולם הם מזרונים. וואו.
איזה כיף.
ואז הנגנים הצטרפו, וזה, זה היה צמררת.
נשמע חוויה מדהימה.
כן, אז דיברנו פתאום עליו יותר מדי ממה שבכלל תכננו לדבר. מה תגיד? מה הכנת לתוכנית? כי אתה כל הזמן אומר שאני מדברת.
טוב, הבנתי את זה, אנחנו נזרום עם זה בכיף.
כן, הנה אני מתמסרת, שותקת.
לא, לא.
בוא תביא, מה הכנת? בוא נראה.
לא, זה בסדר.
כן.
טוב.
או, אני אוהבת. טוב זה טוב.
את מכירה את נורה וינסנט, קוראים לה. רוב הסיכויים שלו. נורה וינסנט היא פמיניסטית לסבית.
אה, בטח.
שעשתה ניסוי. את מכירה, ליה?
בטח.
לא שמעת? הקיצר, ליה, תקשיבי גם. זה מישהי בארצות הברית שעשתה ניסוי, ובמשך שנה וחצי התחפשה לגבר. ובקטע של ניסוי חברתי, היא שמה, את יודעת, היא צמידה לחזה כדי שלא יהיה לזה.
כמו בוויקטור ויקטוריה, כמו באלף ואחת סרטים שכבר ראינו.
בדיוק, והיא התחילה להסתובב עם חבורות של גברים כדי להבין את מה קורה בעולם הגברי. והיא גם יצאה עם נשים, תוך כדי.
אבל
בתור גבר, והיא גילתה להם בסוף הדייט או בזה שהיא אישה, עם חלק מהם היא גם המשיכה אחרי זה לזה, אבל זה אסור לדבר על זה ברדיו. ובמשך שנה וחצי היא התחזתה לגבר והסתובבה.
היא לסבית?
היא לסבית,
כן.
היא לסבית, היא פמיניסטית, היא עיתונאית וסופרת, והחליטה שהיא עושה מחקר כדי להבין את העולם הגברי.
זה מעניין שדווקא לסבית הולכת לחקור את העולם הגברי,
כן,
אכפת.
כן, ולא יודע, ובסוף, בסוף,
היא מרגישה שיש בזה חלקים בתוכה.
אני לא יודע ממה
היא גברית בכללי?
ראיתי את התמונה שלה, היא נראית גברית, אבל היא גם עשתה את עצמה בכוונה גברית.
כן.
היא הסתפרה מאוד קצוץ, היא שמה, את יודעת, פירה את השיער קצת כדי שתהיה זה, ומאמן איפור וכאלה, עשה לה קצת זיפים, או כאילו ממש נגיעות קטנות, שכאילו ממש יש את הזקן, אבל מאוד מאוד, מאוד עדין.
כן.
העניין הוא מאוד פשוט, בסוף התקופה של השנה וחצי, היא הייתה צריכה טיפול פסיכולוגי ארוך.
כדי היא אמריקאית, נכון?
כן.
לא, משעמם להם האמריקאים.
היא נכנסה לדיכאון, אבל אני אקריא לך משהו ממה שהיא כתבה על זה.
היא נכנסה לדיכאון? למה היא נכנסה לדיכאון הזה? ואף פעם לא היה לדיכאון?
בסופו של דבר, גילתה שחיי הגברים קשים, עליהם להיות מאופקים יותר, לעמוד על המשמר, ורבים מהם בודדים. היא גילתה גם שמחה על אותה אישה. בעולם הפוסט-פמיניסטי שלנו, לנשיות יש טווח הגדרה רחב הרבה יותר מאשר לגבריות.
בטח.
זו הסיבה לכך שהיה קשה לה כל כך להיות בחור. בתור אישה יש לי יותר חופש פעולה רחב הרבה יותר. יש לי חופש פעולה רחב הרבה יותר.
תקלוט מה זה, ומצד שני אנחנו כלואות בתוך מבינה? העבדות הקדומה שלנו.
בגלל זה גם,
לי פה משפט
בגלל זה גם על הקשה. עכשיו, עוד דקה אני אעשה חיבור לקדומה שאמרת, חיבור אחר לגמרי. שהיא גילתה, מה שהיא בסוף, כאילו מה שהיה לה איזה חשש, זה שהיא תגיד להם שהיא אישה, שהיא תגלה.
שהם יהרגו אותה.
בדיוק, הייתה בטוחה שהרביצו לה, שהרגו אותה, כי היא כאילו הייתה בתוך עולם, בדיבור ובזה ובגישה ופה.
אבל אישה, זה מה שהוא ירביצו.
היא הסבירה, כי היא אמרה, וואלה, אני פה רימיתי והם שיתפו, והיה פה, את יודעת, שילוב של הרבה דברים עם החבורה של הגברים.
אבל יכול להיות, אתה יודע מה? יכול להיות שחלק מהם נמשכו אליה ולא הבינו למה, וזה היה הקלה.
התגובה הייתה הפוכה, היא אמרה.
היו מבסוטים.
היו מבסוטים.
אז אני אומרת לך שיכול להיות שחלק פיתחו אליה משהו.
לא יודע, היא קיבלה חיבוקים, וההפך, ונפתחו אליה גם אחרי זה יותר, וכאילו ממש, היא אומרת, קיבלו אותה ברמה...
בטוח שזה בגלל זה.
את חושבת בשיחה?
אני חותמת לך. תקשיב, יש קולטנים. אני בטוחה שחלק מהגברים...
חשדו במשהו.
לא חשדו. נמשכו אליה, ואכלו סרטים אולי, או לא, עם עצמם, הזה שהם נמשכים לגבר, לא חשדו בכלל.
זהו, יש שם איזה משהו.
ואז שהיא באה פתאום עם זה שהיא אישה, וואי, אני נורמלי, אנו במחות, אתה מבין מה אני מתכוונת?
יכול, אני מבין.
בטוח.
שכלא היית באיזה.
תקשיב, אפילו שהיא לסבית, ולסביות לא מייצרות כאילו את הריח, הרי זה ריחות.
זה מתחיל בריח.
אז הן לא מייצרות את הריחות האלה שבדרך כלל שאישה מפיצה לגבר הרבה פעמים, אבל תלוי גם...
או קולות, כאילו, אצלנו זה יש גם כאלה שעושים קולות.
אולי לא לסבית עד הסוף, יכול להיות שגם לה שם יש איזה עניין.
יש מצב.
או שהיא גברית, הרי מה עליו ללכת לחקור דבר כזה, בוא, זה קצת גם שרות.
בגלל זה אני אומר, לא נכנסתי לזה לעומק מאיפה הוא התחיל ולמה התחיל.
שנה וחצי צילמו אותה?
לא, היא לא הייתה מצולמת בכלל. היא עשתה את המחקר על עצמה והוציאה איזה ספר על כל הניסיון, הניסוי שלה הזה.
מעניין. קנית את הספר?
לא, אני רק...
אתה תשמע אותו כפודקאסט?
אני נחשפתי אליו השבוע. זה מאוד עניין אותי.
יש לה איזה פודקאסט או משהו?
אני מאמין שיש משהו, אבל זה מאוד מעניין, בוא נגיד, כל מה שהיא עברה. היא גם, אני חושב שהיא גם עשתה את זה בכמה מקומות בארצות הברית, לא כאילו בנקודה ספציפית.
אתה זוכר את הסרט חמים וטעים? עם מרילין מונרו?
אני זוכר, אני מכיר, זוכר חלקים.
אם יוצא לכם לראות עדיין, ואתם, יש לכם קצת דודה לסרטים ישנים, אבל כה טובים, תראו את זה, שם לייק איט הוט. ג'ק למון, ושכחתי איך קוראים לשני, המדהימים, שהם, הרי רוצים להתקבל, הם בורחים איזה מישהו, הם רוצים להתקבל, הם נגנים בתזמורת, ואז הם מבינים שבשביל, לא זוכרת לברוח או משהו, הם התחפשו לנשים, בלהקה של הבנות,
okay.
וככה הם התעילו okay. איתם. ומגיעה מרילין מונרו, אתה יודע, זה לא צחוק. והוא אחד מהם, הוא מתאהב בעד קלוט, ואז הוא מתחזה לאיזה איש עשיר, וכל פעם הוא מחליף קובעים וזה. למה אני אומרת לך את זה? קודם כל, כי זה מדבר מאוד, ואז עוד היה הכל בארצות הברית עוד יותר קדום, כן? הרי הם היו שוביניסטים אלוהים. אז זה מדבר על, על המגדריות, ואני השתתפתי בהצגה לפני מיליון שנה, כשהייתי סטודנטית, שהבימאית לקחה את חמים וטעים, והיא עשתה את זה הפוך על הפוך.
Okay,
שגבר שיחק את מרילין מונרו.
אוקיי.
אז שיחקנו את אותו סיפור.
אוקיי.
שיש את מרילין מונרו הזמרת, ויש את השניים שמתחפשים לאנשים, רק שמרילין מונרו הייתה גבר, ואני ועוד אחת, אנחנו היינו בנות. שמשחקות גברים,
שמתחפשים לנשים.
עכשיו, אתה יודע, זה קשה, זה לשחק את זה? אתה משחק, אתה משחק שכבות. עכשיו, זה היה, עבדנו על זה במשך חזרות של איזה תקופה, כן? זה היה הצלחה מטורפת. עשינו, כמובן, זה היה מין ניסוי כלים כזה, אבל לדעתי, אני לא מבינה למי לא המשיכה את זה אחר כך, כי זה היה הופך להיות להיט. בטוח.
כן, יש איזה קטע.
בטח, כי אתה עושה דאבל של דאבל של דאבל. זה היה מרתק, ההתכוננות לתפקיד. ולהחליף 5,000 בגדים, ולזכור שאני בגנים שלי בכלל בן, שמתחפש לבת, זאת אומרת, אני צריכה ממש, וואו, אני מתה על זה, אותי זה נורא מרתק. לא תכננת שאני אתן לך תשובה כזאת מפורטת, אני אומר.
לא, האמת שלא, לא, אבל לא, דווקא, אני אגיד, את יודעת מה הקטע?
גדול.
דיברתי עם מישהו, סיפרתי למישהי היום על הדבר הזה,
כן.
כי שאלה אותי על התוכנית.
כן.
אמרת,
יש לך קטע כזה, סיפרתי לאיזה מישהי, מי זאת המישהי הזאת שסיפרת?
אבל אמרת בלי שמות, כי אנחנו לא מחברים את זה, את אמרת. אני אמלא את ההוראות.
אני זוכרת דברים שאני
אומר. תראי איזה יופי. נכון, אני מפנים, אני מבצע.
תדע לך שאני עוד לא התאוששתי מזה שבתוכנית הקודמת אתה אמרת.
כן.
שאני אמרתי שאני פה מראה איזושהי דמות שהיא לא עד הסוף אני, ואמרת שזה לא נכון, כאילו ביטלת לי את זה. עכשיו הכנסת אותי לצרות אחר כך.
זאת אומרת?
כן, כי אחר כך היו לי כל מיני תגובות, מכל מיני אנשים מאזינים, מאזינות גם.
כן.
לא יודעת, זה לא בא לי בטוב. ניסיתי לנסות לבנה זה, ואתה ניפצת את זה, אבל לא, היא בהמית גם ככה ביום יום שלה. תכלס.
אז אני יכול לפתוח את זה בשנייה.
מה זה לפתוח?
לפתור לך את העניין.
אה, נו, מעניין.
בתשובה מאוד איזה.
נו, בוא.
כמו שאני אומר, נגיד, לעובדים שלי בזה, אני אומר, תקשיבי ככה וככה, או מישהו בוא, תגיד להם צ'יצ'ו אמר. וסגר לך את הפינה. זה בגלל צ'יצ'ו, שצ'יצ'ו אמר. מבינה? ואז זה מרחיק אותך, יש לכם בעיה עם התשובה, תשאלו אותו.
זה לא...
למה הוא התכוון?
לא, אבל זה לא התכוון, זה לא קשור. לא קשור בכל סיטואציה, זה לא טועה במשפט.
את לא חיברת.
זה כן, אבל... אבל שנינו כבר לא יודעים על מה דיברנו. אז על מה דיברנו?
על מי סיפרתי לה על התוכנית.
אה, נו, ו?
וזהו, אז אני אומר, שהתחלתי, שאת אומרת לי על התשובה, התחלתי על מה, אמרת, תקשיבי, כל אחד מכין דברים. יש דברים שאנחנו עושים במשותף.
אה, לתוכנית שלנו.
כן, ואז אמרתי, ועשה לי מה זאת אומרת, נתתי לה דוגמה, על נורה וינסנט. סיפרתי לה חצי ממה שבערך סיפרתי לך עכשיו. עשה לי ו. סלב, ואני מציג את זה לטל, והיא נותנת לי את התשובה. ואת אומרת לי, לא היית מוכן לתשובה, אז אמרתי, על זה כל היופי של התוכנית.
לא, אבל שהייתה כאילו מאוד ארוכה, בפנים שלך ראיתי כבר חיוורון קל של too much מלל.
לא.
אבל אני אגיד, שזה נורא
היה מעניין. היה אולי קצת בעצם, כאילו בסדר, לא הגזמה אובר, אבל היה קצת too much.
אני אגיד ש... מעניין אבל הגילויים, מעניין בטח מה עוד היא גילתה, מעניין לראות את הספר הזה דרך אגב, זה באמת מעניין.
זה, אני, תקשיב, אני שמעתי, שמעתי וקראתי קמצוץ.
היא החליטה שהיא יותר חופשייה.
זה המסקנה שלה.
אז אני אומרת, זה מרתק, עכשיו אני יודעת שהרבה גברים סובלים לא רק בבדידות, זה מגיע לפעמים, ושוב אני לא אומר חמת, כן? אבל זה מגיע הרבה פעמים גם לחוסר עונים, שכבר לא יודעים איך לתקשר עם נשים ובדידות. ואני לא מדברת על גברים אנשי משפחה. אני מדברת דווקא על החבר'ה הצעירים גם.
שם זה המצב מאוד חמור.
זה ברוך רציני שם.
שם המצב מאוד חמור.
עכשיו,
מאוד חמור.
לא, זה לא שהוא מאוד חמור, אתה קצת מגזים.
אני חושב...
מאוד חמור, אבל הוא בעייתי, והוא גם שונה מאוד ממקומות כאלה ואחרים. זאת אומרת, מתרבויות, ממקומות, מטרנדים. אתה יודע, כאילו, כן.
אני אסביר למה אני חושב שזה מאוד חמור, אני אחלק לך את זה. את מסתובבת פה באזור שהמיקס והערבוב והפעילויות הם מאוד זה, משהו שלנו או לאנשים פלוס מינוס בגילנו וקצת ומטה, היה בה הרבה יותר, היה בה הרבה יותר אינטראקציה, גם שלך עם המין השני, ואותו קנה להפך, וגם הפעילויות שגם אפילו חלקם היית מחויב אליהם, תדעת, כחלק מה זה...
אתה יודע, אני רואה גם את המועדונים, המסיבות, כולם חייבים להיות כל הזמן, יש איזה קטע כזה שהם חייבים להיות כל הזמן מתודלקים עם משהו. עכשיו, זה לא שלנו לא היה את הוודקה פטישים או את האישונים, היה. או את עוד כל מיני קרטונים למיניהם,
כן.
היה. אני לא הרגשתי שזה הדבר שניהל את כל העסק. כי היו כל כך הרבה הופעות, והיה, כמו שאתה אומר, האירועים היו, היה בהם יותר גם פן של... שבאמת לרקוד ותרבו, אני לא יודעת. לא יודעת להגיד.
היה...
בעיה.
לא בעיה, אני אומר, היום היה... המטרה של היציאה הייתה יותר מוגדרת. היום יש את המטרה, אבל אתה לא יכול לעשות את המטרה בלי על הדרך להוסיף את כמה דברים שהם נהיו כבר מסט.
המטרה, אבל היא הרבה פעמים מלאה בסמים, היא חלק מהמטרה.
אז אני אומר, המטרה היא לעשות את הזה, אבל בוא נעשה את זה על הדרך עם כל הדברים האחרים.
כן.
שבמקרה שלנו גם זה פחות הנגיש, שזה גם אחד הבעיה.
אני גם חושבת, אני מסתכלת על בני ה-20 עד 30, בסדר? כי מה לעשות, אני אימא לכאלה. ואני מסתכלת על האינטראקציות שלהם, הראשונות, שזה כבר לא גיל ההתבגרות, בסדר? וואי, זה מורכבות. מצד אחד אני רואה בנשים הרבה יותר חופש להביע את עצמם ולדרוש גם. לדרוש דברים שאולי אנחנו לא דרשנו. ואני רואה גברים עוד יותר מתוסבכים, עם בעיות תקשורת, למה כל זה אימוג'י, אימוג'י, אימוג'י. לא יודעים בכלל איך, עם עצמם הם מסתבכים, הם מתוסבכים.
אבל אני אסביר.
לא פחות מבנות.
א',
אין כבר את הזן הנאנדרטלי הזה, הוא פחות רואים אותו. כמו אצלכם, כמוך למשל.
כן. זה לא העניין.
הייתי צריכה קצת להקליל.
כן, אני אומר, זה לא העניין, אבל העניין הוא שאתה כבר גם כגר, אתה אומר, אוקיי, יאללה, בוא אני אפתח, בוא אני אשתף, בוא אני פה ואני אני שם, ואז הצד השני אומר, רגע, מה קורה פה?
אוקיי.
מה אתה עכשיו משתף? מי אתה? הלך הביתה.
אבל זה מצא מנתמינות, אתה יודע, זה... אני לא יודעת, אני דווקא בעניין הזה, אני חושבת שפה הצלחתי בחינוך, גם את הבת וגם את הבן, והם יודעים גם איפה, מה מתאים להם ומה לא. אז אני אומרת, חינוך, חבר'ה,
אני חושב שאחד
תקפידו בעניין הזה, אינטליגנציה רגשית לפתח אצל הילדים שלכם, מודעות, שיח.
כן, שזה יש לי תהילה, זה הצד שלי לה בבית.
בסדר, אבל הנה, אז בסדר. אבל אתה בחרת בה, אז
לגמרי, אני אומר בצד.
כן, נכון, אם היו משאירים אתכם הילדים לבד, סביר להניח שהתור שם על הפסיכיאטר כבר, לא פסיכולוג.
כנראה.
ניסית למכור אותם, הרי תחס.
ככל שהייתי מוכר אותם באמת, אז אם הייתי לבד.
אני רק חושבת, חס וחלילה, אם היית נמצא עם מישהי שהיא כמוך?
כן.
איזה מסכנים הילדים.
אבל האמת היא שאני אגיד לך מה, אחד הסיבות שאני מילה, ודיברתי על זה גם לפני שנים, וזה... אבל זה לא, אני אגיד לך, אני כל הזמן חיפשתי את האישה שתצחיק אותי. לא תעמוד מולי ותספר לי בדיחות, כי אלא היא אין לה את ההומור הזה של כזה, אבל היא כן זורמת.
אנשים לא יודעות לספר בדיחה בו.
בדיוק, אבל כן זורמת עם ההומור. שנינו אוהבים לצחוק על דברים, כולל לצחוק על הילדים.
זה נורא.
בניואנסים מסוימים, אין פה עכשיו, גם הילדים צוחקים, אנחנו צוחקים אחד על השני.
איזה ברירה יש לילדים, חייב להצטרף למועדון, if you can
אבל ההצלחה הכי גדולה שלי בחינוך, שאני אומר את זה עד עכשיו, וזה אחד
הדברים
שאני... לא, שאני יודע, וזה אמיתי לגמרי, שבמידה והילד, שאם קורה לאחד מהשלושה, משהו בשלוש, ארבע בבוקר, לא משנה באיזה שעה, קרה משהו חס וחלילה, הטלפון הראשון שלהם זה אליי. וזה מבחינתי הדבר שאני הכי מבסוט עליו שהצלחתי לעשות.
לא לאמא שלהם? או שזה
לא
לאמא?
לא לאילה, בטוח אליי, בטוח אליי, וזה לא העניין. גם אם אני לא עונה והם התקשרו לאילה, זה אלינו, אבל רוב הסיכויים שהתקשרו אליי, ואת יודעת, ואני חושב על עצמי, וקראו לי הרבה דברים, עד שהייתי מגיע לסיטואציה שאני הולך לשתף את ההורים, במשהו שקרה לי, שאני צריך לקרוא לערב אותם, הייתי עובר תה-תה-תה ומנסה ופה ואולי...
באמת? לא הייתם תשאלה אבא שלך?
ממש לא. האחרונים...
השאלה, מה הדבר שאתה צריך לדעת? לא משנה
איזה דבר.
אצלי זה לא כזה פשוט.
גנבנו טרקטורים, עשינו תאונה, נתקענו ואחד כמעט נהרג, שזה אני.
אז במקרה כזה...
והטרקטור תקוע באמצע שום דבר.
אז במקרה כזה, היה לנו מקרה כזה, לא בדיוק אותו דבר, אבל גם שיש בו ארומה קרימינלית קלה.
בדיוק.
קצת יותר קלה, אבל מצד שני גם קצת יותר מורכבת. הבן שלי לא יעז להתקשר.
מבינה?
הוא יעדיף להתקשר לאבא שלי.
כן.
לפעמים.
מאשר לערב איזה.
מאשר אליי.
אז בגלל מה, אז אצלי אני יודע בוודאות שהם התקשרו אליי טלפון ראשון. אבא, יש לי בעיה, אני צריך שתעזור לי.
לא בגלל שהוא לא יחשוב שאני אעזור לו, הוא פשוט יודע שאני יכולה לחטוף אלם, מהאלם אני יכולה להגיב חריף מאוד, בצורה לא צפויה.
מפחדים התוצאה.
הם מפחדים.
בדיוק.
הם מפחדים, אבל לא, הבת שלי זה לא, אבל...
אז אני מאוד מבסוט על הסיטואציה.
לא, כי יודע שאני באמת, אני ישר פועלת, אבל זה יכול לבוא בקיתונות של צרחות אימה.
זה יכול לבוא קודם במונולוג, עצבים, חינוכי, מה עשיתם, איך הגעתם.
כל הנחק אותך ואז כאילו.
בדיוק.
כן, לפעמים אין לי רגישות.
אין ספק.
כן. מאשר אבא שלי שפשוט אני מגיע עכשיו, אחר כך כבר תחתיף לך.
זה בדיוק מה שאני אעשה. ברור. בוא דבר ראשון נפתור את הבעיה, ואחרי זה כבר נבין למה ואיך היא קרתה.
אז לא, אז גם אני עושה את זה, רק פשוט בטון.
כן, כאילו שאת מגיעה, הם כבר הבינו שמדת. הראש, ראש רפוי למטה.
אני חושב הכללי, ילדים שדי מפחדים ממני.
בסדר.
אין ברירה, כשאתם מגדלת אותם לבד, אני חייבת שיהיה יראה.
אני לא שופט, אני אומר
שזה... אני בדיוק היום דיברתי על זה עם תלמידה שלי, שהיא אמרה לי שאני מלמדת, לא פה, אני לא מלמדת ברדיו, אבל כשאני מלמדת קולנוע, הם מפחדים ממני. אמרתי לה שאני מקפידה על זה. שהם יפחדו. זה מאוד טוב לי. אני נורא אוהבת שהם מפחדים ממני, כי זה עושה להם מאוד טוב, הפחד הזה, בייצר אומנות מאוד גבוהה, בזמן טוב, הם עומדים בזמן, כמו חיילים, יש לי גם, תליתי שם הפנים של גולגולת, לא נעים להגיד, קוראת לגולי, אני מראה להם כל פעם, אני אומרת להם, אתם רואים? תזכרו, דיר בלק, אני מאיימת עליהם, אתה יודע.
עם גולי.
אם אתם לא פה בשמונה ורבע, עכשיו אני מורידה לכם ציון, עכשיו מה אני אביא לציון, מה אני קשור? כלום, כמו חיילים. כי אין לי כוח. וזה עובד.
אני חושב שבתפקידים מסוימים
בוא, יש, אני לא יש את הצורך להפקיד. אני מדברת אליהם נורא נורא בכבוד.
לא, לגמרי.
אבל אני קשה.
אני אומר...
אומנות, יאללה, פיים, אתה זוכר?
בטח.
ככה.
עם המקל. גם היה עם המקל, נו?
כן, נו. זה הדפיקות של המקל. פיים, it's cost.
לגמרי.
And you start to pain, sweat. כזאת.
נכון. אהבתי. עכשיו, אמרת קודם קדמונים. קיצר, ראיתי איזה סדרה. לא, זה לא סדרה, זה סרט דוקומנטרי. לא הצלחתי עוד לראות את הסרט ההוא של השלושה ישועים. את יודעת? הוא לא בנטפליקס, צריך להיות בזה, לא משנה, עוד לא הצלחתי לראות את זה.
לא ראית אותו בסוף?
לא הצלחתי.
דיברת עליו כאילו שראית.
אני מת לראות אותו, אבל לא יצא. אז ראיתי סרט דוקומנטרי אחר שנקרא ליבר קינג, מלך הכבד. מסופר על איזשהו בחור שיש לו שני ילדים, הוא ואשתו, יש להם שני ילדים, הילדים מאוד אלרגנים, ויש להם מלא בעיות רפואיות. משם הוא כאילו סוג של מתחיל את זה. הם לא נושמים במקומה בבתי חולים וזה, ושני הבנים שלו. ובאיזשהו שלב הוא כאילו אומר, היה זה קטע שאנחנו לסטארבקס, ואני רואה שהילד שלי לא מצליח לנשום. אני צריך לראות אותו לבית חולים, ואז כאילו נמאס לו, כי הוא לא קיבל תשובות. זאת אומרת, התחלתי לקרוא ולקרוא ולקרוא, והגעתי לאיזה מישהו שאומר, כאילו בוא נחזור לאיך שהיינו, שהיינו בני אדם הקדמונים. זה ללכת יחף ולאכול כבד חי, והוא מתחיל לבנות איזשהו...
חי.
כן. הוא מתחיל לבנות תזונה מסוימת.
ללכת יחף ודאי.
ושיטה, וזה ללכת יחף, הוא כאילו זה תשעה דברים שאתה חייב לעשות, שזה...
כשהוא הגיע אליהם איך?
דרך מחקרים ודברים שכבר עשו, אבל הוא חיבר את כל השיטה ביחד. במקביל גם התחיל...
שהוא רופא כשלעצמו?
הוא לא רופא, הוא לא כלום, הוא בן אדם רגיל. שהוא מתחיל גם להתאמן, כי זה מאוד מאוד פיזי, וגם צריך לעשות אימונים, שהוא קורא לזה הגנה, שאתה כאילו בהגנה למשפחה, והקטע המשפחתי שכאילו יושבים מסביב ביחד, ואור שמש ומים קרים, לעשות להיות במים קרים כמו קרח, בכל יום, ויש שם עוד כל מיני דברים, וכל זה עכשיו...
זה עזר לו?
הילדים כאילו נרפו לגמרי. כאילו, הם זה...
וחזרו למנהגים רגילים, או שהמשיכו לשמר את כל ה...
הם, אשתו, הם אוכלים גם ביצי שור. הקיצור, הוא ממש...
זה כמו הבדיחה הזאת שהיום השור ניצח, אתה מכיר את זה?
כן, ברור. זה מזכיר מאוד. עכשיו...
הרגת.
הוא גדל וגדל והתחיל לייצר כאילו את יודעת מוצרים והתחיל למכור והתחילו לראיין אותו לפודקאסט והוא נהיה
גורו.
תעשייה מטורפת ואנשים...
האיש עם העצות, לא זה האבא של הילדים.
האבא של הילדים, הוא פיתח את השיטה, הוא התחיל למכור את המוצרים.
האבא של הילדים פיתח את השיטה?
אבא של הילדים
קרא... אוקיי, חשבתי שהוא הלך
לא, למישהו. לא, אבא של הילדים קרא את השיטה באיזשהו מקום ופיתח
וגיבש,
אותה.
הבנתי וגיבש.
ולקח את הילדים ורואים את המתאמנים ורואים את הבזה וחותכים ויש להם פה.
נו, איפה הקוצפה לחברה. של העלייה?
הוא נהיה ענק פיזית וראינו אותו ובסוף הוא כל הזמן ברמה...
הוא מת מדום לב.
לא, הוא אמר אני טבעי. אין סטרואידים, אמרו, המקצועים אמרו לא יכול להיות שהגוף שלו.
נראה רק, ככה.
נראה ככה, זה בוודאות סטרואידים. והוא אמר להם, חבר'ה, הכל טבעי לגמרי, עכשיו כאילו, ויש שם התנגשות, כי הם אומרים, אוקיי, אוכל כבד שיש בו את הכל, ויש, כאילו, צד אחד זה, ואז איזה פצחן, הקר, הצליח להוציא איזה מייל, עם הבדיקות דם שלו, והתברר שהוא מוציא 12,000 דולר על סטרואידים בחודש. ואז כל הזה מתהפך. כי בהתחלה אתה בונה ואתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, יש פה משהו. מבינה, נגיד אני הסתכלתי בתור צופה. יש משהו, סבבה, אני לא מסוגל...
מה, הוא הילד את הילדים בסטרואידים?
לא הילדים, רק אותו. הילדים הכל טבעי. הוא עצמו.
אבל את הילדים הוא ריפה.
את הילדים הוא ריפה, ובגלל זה אני אומר, זה הכל
שמור... מה הקטע שלו עצמו עם סטרואידים?
הוא רצה להיות פיזית גדול, יש לו גוף ענק, הוא בנוי, הבן אדם יחסית מבוגר.
אוקיי, נכנס לאיזה לופ תרללת.
מובנה, וגם מסתובב כמובן עם חולצה, הוא הולך לרעיונות, יושב בלי חולצה כל הזמן, הוא מסתובב בלי חולצה.
אוי, נו, הוא אמריקאי?
ברור שהוא אמריקאי.
נו, חלאס עם אמריקאי, עם תוכנית אמריקה, מה זה כל הדבר הזה?
אבל זה...
יצא לי קול של תרנגולת ברוטה.
אבל זה, אבל זה, זה, זה מעניין, זה היה, תשמעי, הסרט, סרט לא ארוך גם, דקומנטרי, אבל מעניין, באמת, היה, מה שהכי מעניין בעצם, שהוא בעצם ניסה להתנצל, שאף אחד לא קיבל את ההתנצלות שלו, כי אמרו על זה, וההתנצלות לא, ובהתחלה הוא התעלם, כאילו, מהעניין אמר טוב, כאילו, שגידו מה שהם רוצים, אחרי זה הוא התנצל, ואז...
אבל מה הוא אמר? שיקרתי?
כן, הוא אמר שיקרתי.
למה?
הוא תירץ את זה בגלל שהוא כאילו היה ילד קטן מאוד בילדות, והוא הסטרואידים והפיזיות שלו עזרו לו כאילו להתמודד בתור ילד קטן שהיה מצ'ופח כל הזמן.
אתה ראית את כל הסרט?
כן.
מה, במסגרת החופשה דוקומנטרית הזאת שאתה עושה לעצמך?
במסגרת שאני מחפש סרטים דוקומנטריים, או במקרה הזה של שלושת הישועים, דברים שממש מעניינים ומבוססים על סיפור אמיתי.
אתה ממש חוקר.
זה מעניין.
כן, זה מסרט מעניין. קצת.
אני לא יכול לקרוא ספרים כי אני נרדם.
לא, אתה לא צריך לתרץ, אני מאוד אוהבת קולנוע.
לא, דוקו. אני אומר, אני כאילו אתה מנסה לעשות את זה. רדיו אני דווקא, וואי, אני מבסוט על עצמי עם העניין של הרדיו. שאני לא שומע כמעט בכלל. אני מבסוט על זה.
רוצה לומר שאפרופו
כן.
סרטים דוקו, עכשיו יוצא כמובן דוק אביב, אני מתה על הפסטיבל הזה, גם הייתה לי זכות להשתתף בו כמה פעמים, פסטיבל מדהים, אז יוצאים סרטים, הסתכלתי קצת, מה הולך להיות, כן? Okay. אני לא יכולה להראות את הסרטים, ועניין אותי, כי אתה יודע, זה מעניין, בעיקר דווקא הסרטים הישראלים הדוקומנטריים תמיד מעניינים אותי שמה, אז יש שלושה סרטים ששמתי עליהם עין.
אוקיי.
אחד יש סרט על אורנה ואלה, על המפעל הזה שלהם. הרי אורנה ואלה 26 שנה היו בשנקי.
נכון, הם בית קפה.
וזה היה, זה לא היה בית קפה, זה אותה ממש מסעדה, וזה היה, אתה יודע, כזה מאוד מאוד...
זה התחיל בבית קפה.
לבן כביכול פיין דיינינג מצד שני עם הלביבות בטטה. מאיזה בית לא מכין את הלביבות אורנה ואלה של הבטטה האלה עם הרוטב יוגורט בצד, שהם בכלל לא... על נס הדגל את רטבי היוגורט הסמיכים. אוקיי. והמוסד הזה באיזשהו שלב נסגר, ועשו להם סרט. כי תשמע, הם באמת שינו פה את פני הקולינריה. זה עניין אותי. אני לא ראיתי עוד כי שמתי זה עין. ועוד סרט אחד, שוב, זה דברים שאותי מעניינים. זה נקרא, היה רע לתפארת על חנה ואילנה רובינה, ועל השושלת רובינה המדהימה הזאת, כי הרי חנה רובינה, השחקנית המטורפת שבעצם הייתה, הקימה את הבימה, חנה רובינה, מי לא פחד ממנה, היה לה איזה רומן קצר עם אלכסנדר פן, שהוא כשלעצמו היה הרי משורר, אבל הוא היה בן אדם בעייתי מאוד, ומתעלל ידוע בנשים.
וואלה.
גם אלתרמן היה כזה, אני חושבת שזה היה איזה טרנד כזה.
גם פידידי.
להתעלל... לא, אצלו זה בנים קטנים גם, אצלו זה יותר מורכב.
אוקיי.
פה היה איזה, אתה יודע, משהו שגם היה איזה, בסדר, הם היו שוטים עליהם, היו שיקורים נורא, פליק פה ושם, יחסים קצת של כוח, כל מיני דברים.
גם פעם עמותו?
לא עשו עניין, אז היה לו באמת איזה מין יחסים לא ברורים, עשו על זה פעם, זה סרט גם נורא מעניין. וככה נולדה אילנה בעצם מהרומן הקצר הזה, ואני נורא אהבתי את אילנה רובינה, היה לה קול, היא הייתה זמרת, והיה לה קול ש... היה לה קול, היה פה פשוט איזה רעש של משהו שקורה פה.
ילדים הם משתוללים.
מישהי פה רצה עם עקבים על עץ, זה היה?
כן.
איזה עקבים.
לא, גם הדלת בדיוק נפתחה.
אבל ראית את העקבים?
כן.
כמו כאלה, זה דמות.
לא, היא גם כאילו...
הדמויות הלא קשורות פה בפרסיליה, אחרי שרצה.
היא גם לא הצליחה להתקדם.
היא לא הצליחה
להתקדם. היא לא הצליחה לרוץ, כאילו... היא כאילו רצה במקום.
מה זה היה? מאנה אולי... בסדר, בקיצור, אז...
סרט מצויר זה היה עכשיו.
קומיקס, יש קרטונס, כן, אוליב, אוליב כזאת, קצת אוליב הייתה.
כן, מאלה שמניות במקום.
נכון, נכון, הליג ליג ליג הזה.
כן, כן.
איפה זה היה עם הטונד גרונד גרונד גרונד? איפה זה היה? תראה, בוא נעז, גם היא יש לה, ראית את הנעליים שלה? מה זה זה? ממש, אני מרגישה כמו בחנות בקמדן.
ממש, כל דמות פה בצבע.
אני זוכרת שהלכתי, אני נורא אהבתי את קמדן בלונדון.
בלונדון.
ואתה הולך שם בכל החנויות פאנק וזה, והיום הלכתי עם הבת שלי, ונכנסנו לאיזה חנות כוכית כזאת פאנקית, והיא עושה מסריט. ויש מין כוך כזה, אתה יודע, של בגדים שהם תלויים כאילו במין חטא. אז אנחנו נכנסות כזה להציץ כדי לראות בכל אביב, אנחנו פשוט רואות בן אדם שעומד, עומד כזה כאילו הוא קפה מלכת. עכשיו לא היינו סגורות לזה אם הוא נושם או לא. בדיעבן, הוא היה כנראה המוכר שנשכח עכשיו, הוא גם היה נושם, אבל היה לו קצת ריח של נפטלין, זה היה כמו פנקיסט כזה שנשכח עם קורים.
כן, כן, נשאר מאחור.
הוא פשוט עמד בהה. עכשיו זה היה הזיה, עכשיו לא יודעת למה זה הזכיר לי את זה, כי זה פתאום הזיה. טוב, אז על רובי נה, נורא בא לי.
אוקיי.
נורא בא לי, התוכנית שלנו תכף מסתיימת.
אשכרה. אמרת שלושה, מה השלישי?
אז זהו, והשלישי, זה ממש מעניין אותי לראות, כאילו אני שוקלת אפילו לנסוע לפסטיבל, לראות את זה ממש בקולנוע.
אם לא רואים בקולנוע אחרי זה,
זה מגיע, זה מגיע. כולם מגיעים באיזשהו שלב. זה נקרא, איך זה נקרא, אני אגיד לך. זה נקרא, ספק ילדה, ספק אישה, כי זה בעצם על דפנה ואלה ארמוני.
זה נשמע כמו, נכון, איך השיר שלך?
זה השיר של דפנה ארמוני. כן. ספק ילדה, ספק אישה.
נכון, נכון, נכון.
מותר את יפה.
קראתי על זה.
עכשיו, זה נורא מעניין.
על המשפחה שלה ממש, נכון?
כי שם, קודם כל לא ידעתי שלבת שלה יקרה אלה. ותכף אנחנו נשמע באמת השיר בסוף.
קראתי על מה שאת עכשיו מספרת. כאילו, קראתי את הכותרת.
הרי היה שם הרבה דברים. כי הרי דפנה ארמוני זה מתחיל מזה שהם עוברות דירה בפעם המיליון, לא יודעת, היא בת 30 כבר אלה,
okay.
והיא מוצאת, אמיתי, היא מוצאת שם איזשהו סטוק סודי, שהיא לא ידעה שכל מיני קלטות משנות ה-90 של אמא שלה, שכביכול שמרה לה. ותוך כדי המסע, ועוד פעם לעבור בית, נחשף כל הסיפור של דפנה בעצם. וגם מה שהולך להיחשף שם בסרט, זה האבא האמיתי, כי היו המון שמועות, הרי גם קוראים לה אלה, בוא. ואנחנו נשמע את השיר הזה, תכף אנחנו נדבר עליו, כי זה היה שיר שיום, שיום שלנו. סיר שיום. אני כבר זהו. אם אני אמרתי סיר שיום, אז אני כבר זהו.
כן.
אופרה הייתה גמורה. בכל מקרה, מה שמאוד מרתק אותי שם, כי זה סיפור שיש בו המון המון עצב וכאב, הסיפור של דפנה ארמוני. קודם כל, היא הייתה באמת הכוכבת של הלהקה, היא הייתה יפהפייה, גם בסרט עצמו בלהקה,
נכון.
זה משהו שנראה לי מאוד דומה אולי למה שהיה. והיא, היה לה קול מאוד עמוק, מאוד מאוד גוון מיוחד, ואז היא נהייתה זמרת ליווי של שלום.
נכון.
ודיברו על הרומן הזה בלי סוף, על הזוגיות שלהם בלי סוף, אף על פי שהם לא לגמרי דיברו על זה, ותמיד היה שם משהו מאוד אלום, ואף פעם לא ידעו של מי הילדה הזאת, ומי באמת אבא שלה, והיה שם איזה עניין, ואחר כך הוא גם התגרש מלי, וחתונה לבנה, והיא הייתה זמרת ליווי, הרבה דברים היו שם,
יש הרבה דברים לא סגורים,
לא סגורים, ואיכשהו, בעיניי זה סיפור שמאוד מזכיר בצורה מסוימת, כן, היא עוד פעם רצה, מזכיר את מריאן פייטפול, כי הרי מריאן פייטפול, מרוב להבדיל, אני לא חושבת שדפנה ארמוני הייתה מכורה, אבל מהיגון, ומהאובדן של התינוק שלה ושל מיק ג'אגר, ועוד הרבה אובדנים שהיא חוותה, היא איבדה את הכל, וכל הכל שלה השתנה. ואז, אם שומעים את ה-Tears Goes By, בהתחלה זה קול כזה גבוה, ואז אחר כך יש לה את הזה. גם לדפנה ארמוני קרה משהו דומה. היא איבדה את הגוון קול שלה.
וואלה.
ואז היא כבר לא יכלה לשיר אותו דבר, והיא כבר לא יכלה לסחוב אותו דבר, והיא גם מאוד מאוד עלתה במשקל.
המון.
ובעצם התקליט המדהים, ספק ילדה, ספק אישה, שמי לא שמע אותו? ולא הצליחה להתרומם, והתרסקה. וסיפור עצוב, צח הכל. אז מרתק אותי לראות את זה.
אני מכיר מישהו שהיית.
כן?
כן.
תקופה, כאילו, בן זוג ממש?
חבר קרוב שהיה את התקופה קצרה.
אני לא יודעת למה אני זכרתי שהייתה לה שלישייה. אולי יש לה גם שלישייה, אבל לא ידעתי.
מה שאני
לא זוכרת, משהו שם היה לי...
יש לי חבר שהיה את התקופה קצרה.
קוראים לו בנימין?
לא.
טוב. הוא יכול...
את מכירה אותו, אבל גם.
די, אני לא יכול...
אני לא יכול להגיד. אסור להגיד, אמרו לי שלא אומרים.
אבל שנסגור את השידור, אתה תגיד לי את כל הדברים האלה. אני רוצה שהמאזינים והמאזינות ידעו, האם כל פעם שאתה אומר לי, שאתה לא רוצה להגיד את זה, אתה אחר כך אומר לי או לא אומר לי?
שאת שואלת, אני אומר.
הבא, אתה יודע מה קורה?
מה קורה?
כאילו, זה קורה בשידור, ואני לא רושמת לעצמי, ואז אני כבר לא זוכרת, ואתה יודע את זה שאני לא אזכור.
אני זוכר.
לא,
אני זוכר שאת לא תזכרי.
מאזינים ומאזינות, אז מה שרציתי לסיים איתו היום, בזה נסגור את השידור, יש פה פשוט רחשים מוזרים שמתרחשים פה במסדרונות.
יש פה משהו מוזר.
משהו קורה כאן.
כן.
ספוקי. השיר אלה, שהיא שרה, הרי קודם כל שלום חנוך כתב אותו. הדהים אותי, אמרתי לך לגלות שזה הבת שלה, אבל הוא כתב אותו על ישראל, אלה זה ישראלה. הוא כתב אותו על היחסים ההרסניים, בין ארצות הברית לישראל, ועל השליטה של ארצות הברית בישראל, ולאן זה מוביל אותה. עכשיו
באמת?
אני...
באמת?
כן, זה ידוע. זה דבר ידוע.
לא ידעתי.
כן.
כאילו כמה ידוע? ידעת את זה, ליה? תראה שני אנשים...
למה שלי את ידע... ליה, דווקא אתם הייתם... עשיתם על שלום חנוך, לא דיברו איתכם על זה? טוב, לא מתפלא.
זה לא כזה ידוע.
לא, כי זה לא היה מגמה עמוקה, זה לא כי זה לא ידוע. זה ידוע. הבנתי. לא יודעת, אני מאוד מאוד אהבתי את שלום חנוך, אז כמעט כל פיפס...
אני מת על שלום חנוך.
כמעט כל פיפס שהוא הוציא באיזשהו סרט שצילמו, הוא אמר, הוא היה, שתיתי.
אוקיי.
אז זה כן היה ידוע, גם כש... גם זה נורא... זה גם... תכף אני אשמיע לכם את השיר הזה. מי שיהיה באונליין, איתנו בלייב, בעצם זכה. כי אחר כך זה לא יהיה בספוטיפיי. אבל שומעים, תלכו תקשיבו לשיר הזה אלה, אבל היום כששומעים את זה היום... אחרי המלחמה זה מצמרר, זה מקבל פתאום משמעות, אימא לה ואבא לה. אז אנחנו נסיים עם זה, אני אלך לראות את הסרט הזה באיזושהי צורה, אני אראה אותו, כי זה מרתק אותי.
נשמע מעניין מאוד.
לכו לדוק אביב, באמת, עשו קצת, לכו בכלל לסינמטק תל אביב, כי קצת תורבות.
כן, כן.
מה נגיד? שיחזרו הביתה לשלום, ורק שיחזרו כבר, שיעשו כבר איזו עסקה,
שיסיימו את המלחמה,
שישחררו אותנו מהדבר הנורא הזה,
שיחזירו
את השבועים והשבועיות.
זה מה שאנחנו רוצים, תחזירו את השבועים.
אז בואו נקשיב לשיר המצמרר הזה, אלה, דפנה הרמוני, שלום חנוך כתב, ולחין, לילה טוב.
לילה טוב, טל.
לילה טוב לי החפץ, מן הלווין.
מן הלווין, מי החפץ?
תגידו לי מה קורה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.